האם אתם מרגישים בני חורין, חופשיים? מה זה בעצם אומר? נראה לי שחירות זה אחד המושגים האלה שמרגישים פשוטים מאוד ממבט ראשון, אבל ממבט שני הם קצת יותר מסובכים. בואו נראה כמה מהסיפורים המעניינים בעולם המדע, כדי להבין שלוש דרגות בעולם, במושג החירות. בואו נראה מי המדענים שקיבלו פרס נובל באמצעות סלוטייפ, מי המתמטיקאי שהקים פקולטה לאווירונאוטיקה והפך לראש ממשלה בצרפת, ומה הדבר הראשון שזרקתי לפח שקיבלתי ערכת כימיה כשהייתי בן 8. והכל בדרך להבין מהי חירות במדע ומהי חירות בשבילנו. ברוכים הבאים לפודקאסט, המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון. בפודקאסט הזה מדברים על עולם המדע, עולמם של מדענים, על יצירתיות, על פיתוח אישי, והיום נדבר על חירות. שלוש דרגות בהבנת המושג. הדרגה הראשונה היא שחירות זה לא להיות קבוע למה שאחרים אומרים, או מה שאחרים קובעים, או מה שאחרים מגבילים אותך. אחת התגליות המרתקות במאה ה-21 היא גילוי הגרפן. חומר מרתק, הוא התגלה לפני משהו כמו 20 שנה. מה זה החומר הזה? זה שכבה חד אטומית של אטומי פחמן. בעצם אטומים של פחמן בשכבה רצופה וגדולה, אבל בעובי של אטום יחיד. למה זה כל כך מעניין? גרפן הוא חומר מופלא מהרבה סיבות. אחת מהן זה שהוא הראה שאפשר לקבל פרס נובל באמצעות סלוטייפ. השנייה זה שהוא לא אמור להיות קיים. מה הכוונה לא אמור להיות קיים? מה זה בעצם החומר הזה? בעצם אנחנו יודעים שכשאנחנו כותבים בעיפרון יש בפנים חוד. אנחנו רגילים לכתוב לאופרת, לקרוא לאופרת, זה שם היסטורי, אבל למעשה הוא עשוי מגרפיט. חומר נפוץ מאוד בטבע, מעניין מאוד שכשמסתכלים במיקרוסקופ מאוד מאוד חזק על המבנה הפנימי שלו, רואים שהוא עשוי מהרבה שכבות של אטומי פחמן פרוסות אחת על השנייה. מי שרוצה להרחיב מוזמן לקורס שלי בכימיה אורגנית וטכניון. האם אפשר להפריד שכבה יחידה מתוך הגרפית הזה? לשכבה יחידה כזאת קוראים גרפן, והוא לא אמור להיות קיים. מה זאת אומרת לא אמור להיות? שבמשך עשרות שנים, הרבה עשרות שנים, משהו כמו 70 שנה, פיזיקאים פרסמו מאמרים שהסבירו שכבה יחידה של חומר לא יכולה להתקיים. זה התחיל משנות ה-30 עם לב לנדאו, גדול הפיזיקאים הסובייטים, הוא הוכיח, הוא הראה שאין סיכוי ששכבה יחידה של, של שום חומר אי פעם תוכל להתקיים לבד. 50 שנה אחריו המשיכו לפתח את הרעיון הזה, להביא אליו עוד הוכחות תיאורטיות, עוד הוכחות ניסיוניות, ולהגיד אף פעם לא תהיה שכבה יחידה של חומר, ככל שיורדים בעובי, החומר נעשה פחות ופחות יציב, יש לזה סיבות, מפה להודעה חדשה, לא יכול להיות שכבה יחידה. ואז מגיעים שני חבר'ה, קוסטיה ואנדרי, ומראים שאפשר, ומקבלים פרס נובל. אמרתי כבר שזה היה עם צלוטייפ? אני לא אגיד יותר צלוטייפ. עכשיו, כל אחד משני המדענים האלה היה יותר טיפוס מהשני. קוסטיה, זה קונסטנטינו ווסלוב, היה רק בן 30 באותו זמן, פיזיקאי רוסי, בריטי, רוסי בריטי, ידוע בתור חובב קליגרפיה סינית, ואחד שאוהב להחביא בדיחות ותעלולים בתוך משוואות, בתוך מאמרים שלו, והוא בטח למד את השטויות האלה מהמנחה שלו. אנדרי גיים, המנחה שלו בדוקטורט, והיום השותף, ובהמשך השותף שלו למחקרים, אנדרי גיים הוא פיזיקאי גרמני, רוסי, הולנדי בריטי, כן, הוא לא מוכן לגור באף מקום הרבה זמן, מגדיר את עצמו באופן גלובלי כאירופאי, הוא זכה לפני הנובל בפרס האיג נובל, שזה פרס מאוד מעניין שנותנים על המצאות מגוחכות ומצחיקות אבל שגורמות לך לחשוב, הוא זכה בפרס הזה על זה שהוא ראה שאפשר להרחיף בתוך מגנט גדול צפרדעים, והן מרחפות ככה בחלל וזה די משעשע. עכשיו, אחר כך הוא גם כתב את האוגר שלו בתור כותב על כמה מהמאמרים שלו, קיבל על זה די נונונו מכל מיני ועדות אתיקה, אבל בכל מקרה באותו יום, שני השטוטניקים האלה, קוסטיה ואנדרי, נמצאים במעבדה שלהם, במנצ'סטר, שנת 2004. והם לא רק מחליטים שכל הדורות של הפיזיקאים שאמרו שאף פעם לא יהיה חומר חד שכבתי לא מעניינים אותם, הם אומרים שהם הולכים לייצר את החומר הזה על ידי גליל של נייר דביק, שאני לא אומר איך קוראים לו. איך הם עושים את זה? עכשיו, הרעיון הוא מדהים בפשטותו. כשכותבים בעיפרון, אותו כלי כתיבה שבלב שלו יש ליבה של גרפית, אז בעצם שוחקים, מורידים על הדף הרבה שכבות של גרפית. אז הם אמרו, מה אם ניקח עיפרון, נשפשף איזשהו חומר, ואז נדביק עליו צלוטייפ, את הצלוטייפ הזה נדביק על משטח, ואז נעשה עוד פעם הדבקה עם הדבקה. כל פעם, אחרי כל הדבקה, אנחנו מעבירים כמות קטנה יותר של חומר, עד שבסוף נשאר עם שכבה אחת של גרפן. לקחנו חומר רב שכבתי, שחקנו אותו, על ידי צלוטאפ, העברנו אותו ממקום למקום, ובסוף קיבלנו שכבה אחת של גרפן. זו הייתה התיאוריה שלהם, ואחרי קצת ניסוי ותהייה, הם הראו שבהדבקה השביעית, אפשר לקבל משטח יחיד של גרפן, כך הם הפריחו כ-70 שנה של, במרכאות, הוכחות תיאורטיות, שזה לא ייתכן לעולם. עכשיו, עם הזמן הלכו וחקרו את החומר הזה והעמיקו בתכונות שלו וגילו שם המון תכונות נפלאות, גילו שהוא אפשר לצפות בו בפיזיקה, תופעות שנחזו בתורת היחסות וחשבו שאפשר לבחון אותם רק ברמה של גלקסיות, פתאום אפשר לבחון אותם בהתנהגות של האלקטרונים בשכבה הזאת, גילו שיטות חדשות להכין אותו, היום הרבה יותר פשוט להכין אותו, רק בשביל להיות בטוחים. גם אני הכנתי אותו, גם אני ראיתי אותו בעיניים שלי, שזה עניין די מדהים, אפשר לראות בעיניים שכבה חד אטומית של חומר. היא אמנם באובי של אטום יחיד, אבל אם היא מספיק גדולה, השכבה הזאת בולעת בערך 10% מהאור, אני הכנתי את השכבה הזאת, הרחפתי אותה על תמיסה, ואז פשוט רואים שבאמצע התמיסה יש איזה אזור קצת יותר כהה, שכבה חד אטומית של חומר. קיבלו על זה פרס נובל אחד, בטח יהיו עוד אנשים שקבלו פרסי נובל על שימושים שונים של החומר הזה, כבר יש אחד כזה בדרך. הנקודה שלי כזאת, תחשבו על הרגע הזה של קוסטה ואנדרי, יושבים שם במעבדה, חושבים על החומר הזה שלא אמור להיות קיים, כי המון אנשים אמרו להם שזה לא אמור להיות קיים, ואומרים, מי הם האנשים האלה שיגידו לנו מה קיים ומה לא קיים? מה אכפת לנו לנסות עם חומר דביק? מה אפשר להם לעשות ניסוי שאמרו שהוא לא אמור להצליח? שני דברים. דבר ראשון, הידיעה השכלית שגם מדענים יכולים לטעות. זאת אומרת, זאת ידיעה שכלית שגם לב לנדאו הגדול וגם 50 שנה של מחקרים או של הוכחות, יכול להיות משהו שהם לא חשבו עליו. הם אפילו לא היו צריכים לדעת מה בדיוק הטעות של האחרים. הם לא ידעו מה הטעות של האחרים. אחר כך אנשים הלכו והסבירו את זה. אבל מספיק לדעת שמדענים יכולים לטעות, בשביל להיות מסוגל להגיד, אוקיי, אז אולי אני אנסה לבדוק את זה. אבל מעבר להכרה השכלית הזאת, צריך להיות משהו יותר עמוק. צריכה להיות איזושהי חירות פנימית. חירות פנימית להגיד, עם כל הכבוד, לא מעניין אותי מה אתם אומרים. לא, סליחה, אני מכבד את כולכם, אבל לא ממש מעניין אותי. אני הולך לנסות בכל מקרה. החירות הפנימית הזאת לא קיימת אצל כולם המדע, ורוב הזמן לא צריך אותה במדע לרוב המדענים, רוב הזמן לא עושים דברים כאלה, אבל מספיק שיהיה ממנה קצת וזה יכול להפוך עולמות. והחירות הזאת זה אחד הדברים שאני אישית הכי אוהב באקדמיה, ומוכן לשלם כל מיני מחירים על להיות באקדמיה, יכול לשבת עם חבר לארוחת צהריים, לזרוק איזה רעיון, להגיד וואי זה נשמע ממש משוגע, בוא נשים על זה איזה סטודנט, כמה חודשים נבדוק אם זה קורה. ייקח לי הרבה זמן לספר כל הרעיונות האלה שניסינו ולא הצליחו, אבל אולי משהו יצליח יום אחד. זה פשוט דבר נפלא. אז זאת הייתה דרגה הראשונה של חירות. להיות מסוגל להשתחרר מהכבלים של האחרים. מה שאחרים אומרים שאתה יכול או לא יכול לעשות, ממה שאחרים אומרים שאמור או לא אמור לקרות. אבל יש דרגה של חירות שהיא נעלית אפילו יותר. הדרגה השנייה שאני רוצה לדבר עליה היא החירות לא להיות כבול לעצמך. בשביל להבין את החירות בדרגה השנייה, אני רוצה לספר לכם את הסיפור הנפלא של המתמטיקאי פול פלנווה. פלנווה היה מתמטיקאי צרפתי, הוא צריך להיות גם פרופסור בסורבון, גם ראש ממשלת צרפת בהמשך, וגם הנוסע הראשון, בעצם הטס הראשון, בטיסת הנוסעים של האחים רייט בצרפת. בתור מתמטיקאי, בסוף המאה ה-19, פול פלנווה, עשה ניתוח מתמטי של תופעת התעופה, שהיא עוד לא הייתה קיימת. הוא רק ניסה לנתח ולשאול את עצמו בעצם את השאלה, האם אי פעם מכונות תעופה יוכלו לטוס? אז הוא הניח כמה הנחות מתמטיות סבירות, לכאורה, והגיע למסקנה מתמטית מוכחת, מבוססת, שלא, אי אפשר. מכונות תעופה לעולם לא יוכלו להתרומם אל האוויר, בניו יורק טיימס דיווחו באותו זמן שמתמטיקאים הראו שיקח בין 1 מיליון ל-10 מיליון שנה עד שבני אדם יוכלו לפתח תעופה. לא עברו להם אלא 10 שנים. והאחים רייט בארצות הברית, חלוצי התעופה, הצליחו לבצע טיסות ניסוי ראשונות. זה היה הסיפור שלהם, הם לא היו יחידים. בכל מקרה, אחרי כמה טיסות ניסוי, הם עשו טיסת ניסוי עם נוסע בצרפת. ומי אם לא אותו פול פלנווה? המתמטיקאי שהוכיח לכאורה שהם לא הצליחו לטוס, שהתנדב, למעשה התחנן להיות הנוסע הראשון בטיסת הניסוי שלהם. פול פלנווה ניתח מחדש את ההנחות את הנחות היסוד של אותה הוכחה במרכאות שלו, שלא תהיה תעופה. זיהה את הטעויות שעשה שם, והפך בעצמו לאחד מחלוצי התעופה, עד כדי כך שהוא גם היה אחר כך זה שייסד את הפקולטה הראשונה בעולם לאווירונאוטיקה בצרפת, שהייתה בצרפת. עכשיו יש כאן משהו עמוק יותר מסתם בן אדם ששינה את דעתו, שזה גם זה יפה. אבל הרי אנחנו יודעים שיש המון מקרים במדע שמדענים התעקשו שהם צודקים עם איזה תיאוריה ראשונית שלהם, גם אחרי שהדבר כבר הלך ונעשה מוכח ואפילו נראה לעיניים, וראו פרק 59 על פרופסור דן שכטמן ואיך התנגדו לו אפילו שכבר ההוכחות לטובתו הלכו והצטברו. אבל יש פה משהו מעניין. פול פן לבי קלט שמטוסים אשכרה ממריאים, אפילו אם לכמה שניות, ואז הוא מיד פתח את הכל לדיון חדש. זאת אומרת, הוא יצא מאיזשהו גבול שהוא שם על עצמו. התיאוריה שלו שמה עליו, הוא יצא מזה לחירות חדשה. בחסידות מוספר למשל על יציאת מצרים, שיציאת מצרים התחילה אבל לא נגמרה. אנחנו עדיין יוצאים ממצרים. כל יום אנחנו יוצאים ממצרים, מצרים לשון מיצרים, הדברים שמגבילים אותנו, ממשיכים לצאת וממשיכים לצאת. כל יום אתה צריך לצאת מהמגבלות שהיו, של עתה של אתמול. אחת המגבלות האלה זה הדעות שלי מאתמול. אגב, הסטודנטים שלי הרבה פעמים אומרים לי, במהלך כל מיני דיונים מדעיים על התופעה שקורית, מנסים להבין, אומרים לי, דוד, אבל אתה בעצמך אמרת, זה סותר משהו שאתה אמרת בשבוע שעבר. אני אומר להם, אז מה? זה היה דוד של שבוע שעבר, אני לא חייב להסכים איתו. שתי דרגות בחירות, אחת להשתחרר מכבלים של אחרים, ואחת להשתחרר מהכבלים של עצמך של שבוע שעבר. אבל יש דרגה שלישית, דרגה נעלית עוד יותר בהבנת המושג חירות, דרגה עמוקה יותר, וגם די בלתי צפויה. חירות היא מימוש פוטנציאל. מה הכוונה? אני רוצה לספר משהו שקרה לי כשהייתי בן 8. נולדה אחותי הקטנה, והשכנות שלי קנו לי, בתור האח הגדול שבגיל 8 נולדה לו אחות ראשונה, קנו לי ערכת כימיה. ותודה לאלה וסימה על ערכת הכימיה. דבר ראשון שעשיתי, עם ערכת הכימיה, זה לקחת את חוברת ההוראות האהבה ולהעיף אותה. מי זה החוברת הזאת שתגיד לי מה אני יכול לעשות ומה אני לא יכול לעשות עם הדברים? התחלתי להמיס את החומרים שהיו שם, זה היה ערכות כימיה של פעם, לא כמו של היום שהם כאלה מזוקקות. היה שם כל מיני חומרים. התחלתי להרבב אותם אחד עם השני ולהרבב ולהרבב ולהרבב. אבל האמת היא שזה נהיה די משעמם אחרי כמה זמן. כי אחרי כמה זמן אתה מבין שאתה מערבב מספיק דברים והכל נהיה במין צבע חום מגעיל כזה. מה שקוראים לו ג'יפה גנרי. אחרי שסיימתי את השלב של לעשות מה שבא לי עם החומרים האלה, חזרתי לחוברת, מצאתי אותה. לא זרקתי אותה לפח, רק זרקתי אותה על מדף, מצאתי אותה. התחלתי לקרוא מה יש בה. ופתאום גיליתי שהחומרים האלה, יש בהם פוטנציאל הרבה יותר גדול ממה שחשבתי. אפשר לעשות איתם הרבה יותר דברים, הרבה יותר תגובות מעניינות. בעצם עברתי ממצב שבו אני בחירות של מי יגיד לי מה לעשות, למצב שבו החומרים מממשים את הפוטנציאל שלהם. אני מממש את פוטנציאל הלימוד שלי. הרבי מלובביץ' הסביר שזאת חירות אמיתית. לתת לדבר להיות כל מה שהוא יכול להיות. בין הדבר הזה הוא דומם, צומח, חי ומדבר. בעצם נחשוב על צמח. החירות שלו היא להיות צמח. לתת לו שיש לו את כל התנאים בשביל להיות צמח. אם אני אגיד עכשיו וכך עכשיו הציץ, ואני אלך למרפסת ואני אגיד לו כך, תהיה חופשי, אל תיתן לה... מדף הזה להגביל אותך והשליך אותו מהחלון, מהמרפסת, זה מקסים שהחלטתי לתת להציץ כנפיים, אבל הוא כנראה יתרסק וימות. הוא לא צריך חירות של לעוף, הוא צריך חירות להיות צמח. לעומת זאת, אם חיה אני אקח אותה ואני אכלה אותה באיזושהי קופסה, ואני אשלול ממנה את היכולת לזוז, אז זאת באמת שלילת חירות, זה באמת מאסר. בשביל הדומם, בשביל הכימיקלים האלה, החירות האמיתית הייתה שנתתי להם לממש את כל הפוטנציאל שלהם, להגיב באופנים הכי מלמדים, הכי מעניינים. הרי כשעשיתי איתם מה שבא לי, הם רק נתנו ג'יפה גנרית, אבל כשאני נפתחתי לרעיון, שאולי יש מישהו שיודע יותר ממני על מה הפוטנציאל של החומרים האלה, באמת זכיתי לממש את הפוטנציאל שלהם. מה עם בן אדם? אם בן אדם עולה להר וקופץ משם, עם ה... לא זוכר איזה נקרא, חליפת, התעופה הזאת, שעם הכנפיים בבית צ'כי, שאדם אף למטה וזה, אני בטוח שזה כיף. כילד קפצתי גם מגגות של קרוונים, נהניתי מאוד. אבל האם זאת חירות? האם הבן אדם הזה הוא בן חורין? רק אם הוא חושב שהוא ציפור. הוא בן חורין מהסוג הראשון, מהסוג שלא יגידו לי מה לעשות. אבל האם הוא מממש את הפוטנציאל שלו? אני חושב שבן אדם כזה יממש את הפוטנציאל האנושי שלו, אם הוא יתכנן מטוס או ימציא מטוס, לא אם הוא יקפוץ מההר. נגלה חומר חדש של יהודי, אגב, הרבי אומר, הפוטנציאל של יהודי המלא זה תורה לימוד תורה, שמירת מצוות. בעצם הדרך לחירות עוברת בשלבים האלה. היא עוברת בלהוריד את הכבלים החיצוניים. זה שאנשים אומרים לך דברים שעלולים להגביל אותך מללכת אל הטוב. עוברת להסיר את החסמים הפנימיים, את הדברים שאתה חושב שאתה לא יכול, או את הדברים שאתה אמרת אתמול שהיום קובלים אותך. ואת כל אלה צריך למדוד ביחס לפוטנציאל של כל הטוב שאני יכול, ולכן אני אמור לעשות בעולם. חג חירות שמח. בהצלחה.